יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
מה קוריון?
מה המצב?
בסדר.
ברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי.
בואו, ברוכים הבאים. שלום לכולם, פרק מספר 2.
פרק מספר 2, סוף סוף פודקאסט עם שם.
כן, לקחנו קצת זמן, חשבנו על זה. בגלל זה עוד לא הוצאנו את הפרק הראשון, אבל אנחנו ניתן בראש עוד מעט.
עדיין לפיתוח, היום ה-11 ליולי, נכון?
כן.
אז אני לא יודע מתי הפרק הזה יצא.
11 ליולי 2020.
2020.
צריך לחשוב כאילו לאנשים שישמעו את זה עוד מלא זמן. אז...
נכון, נכון, נכון. אז כן. אנחנו עדיין לא יודעים מתי הפודקאסט הזה יצא, בתקווה שהפודקאסט הראשון יצא השבוע.
ואז זה יצא שבוע הבא.
כן. נראה, נראה, כן. נחזיל לך.
זורמים. כל זורמים. הקטע בליצור תוכן לפי דעתי, זה שצריך לעשות את זה בסבבה. אם אתה בלחץ וזה, זה גם פוגע בתוכן עצמו, וגם כן. בסופו של דבר זה לא כיף.
זה גם תלוי כאילו כמה אקטואלי אנחנו רוצים להכניס לפודקאסט שלנו.
זה משתנה, כן.
כן, כי למשל היום דיברנו על זה לפני כן, על המחאה שיש היום, כן. מחאת עצמאים, שזה נשמע כאילו טירוף, טירוף כן. מה שקורה, נראה שאלפי אנשים הולכים לצאת לכיכר רבין בתל אביב, אני קצת, עשיתי קצת, הסתכלתי קצת על כל החדשות עכשיו, ובאמת, מן, כאילו מה שהולך שם, זה טירוף. אני תודה לאל, יש לי קצת כסף ששמרתי מארצות הברית, ומלפני כן מעסק חתונות, אבל יש אנשים שאם יהיה עכשיו עוד הסגר, הם לא יצליחו לפתוח שוב את העסק.
כן.
יש אנשים שממש על הקסקס, הסגר הראשון ממש הרס להם את ההכנסה, הרס להם את העסק. ביטוח לאומי הבטיח להכניס עוד כסף, כאילו סוג של לפצות על מה שקורה בקורונה, ומאז שאמרו 48 שעות, כבר עברו חודשיים. חודשיים של אנשים האלה אין הכנסה, ועדיין יש הוצאות על המקום.
כן.
כי בינתיים, לא יודע מה איתך, אבל בעלת הדירה שלי למשל, היא לא הורידה את המחיר של הסחירות. אני מניח שכל מי שיש לו עסק בתל אביב, עדיין משלם ארנונה, עדיין משלם הסחירות.
כן, בטח.
וזה לא זול בשיט.
ממש לא בזול.
כן.
כן, מי שלא יודע, יון הוא עצמאי, אני שכיר. שיום אחד יהיה עצמאי כנראה, אבל כרגע לא. אבל כן, זה מאוד מאוד קשה.
כן.
וזה, לגמרי. אני חושב שזה דרך טובה להתחיל, כי זה מתקשר לנושא שאני רציתי שנדבר עליו היום.
אוקיי.
שהוא קשור אליך.
אוקיי.
מאוד מעניין אותי שנדבר על כל הנושא הזה של יון גרת בארצות הברית, אז על ההבדלים בין ארצות הברית לישראל. בכל מובן אפשרי שנרצה, שנחשוב עליו, בוא נגיד ככה.
יאללה, אני אעשה את מיטב יכולתי. אני גרתי שם 14 חודשים, מתוכם למדתי 8. ניסיתי להשתלב בכוח עבודה כל השאר. לא ממש הצלחתי. כאילו הייתי, השתתפתי בכמה הפקות, אבל אף פעם לא הצלחתי ש... איזה חברה או סטודיו יזכור את שירותיי, באמת. אז אני באמת אנסה לענות על כל שאלה למיטב ידיעתי.
קודם כל, איך זה היה להגיע לשם? מה היה הווייב שקיבלת כשרק התחלת לחיות שם?
אוקיי, אז אני חושב שהשאלה הזאת, הקטע של הווייב של לגור שם התחיל הרבה לפני שבכלל הגעתי, כן? כי כל התהליך של להתקבל, להגיע לארץ הנפלאה הזאת, שזה ארצות הברית.
אמריקה.
אמריקה. אמריקה. כל התהליך הזה, זה כבר תהליך מייגע, שאתה סוג של מרגיש, הם גורמים לך להרגיש שאתה צריך להרוויח את ארצות הברית.
כן.
שזה לא אתה סתם יכול להגיע ולהתחיל, לא, לא. לקבל ויזת, עזוב, ויזת תיירות. כמה זמן לוקח פה בארץ להשיג? חודשיים? חודש, חודשיים?
אין לי מושג.
כאילו, אני יודע שלהשיג תור לרעיון של ויזת תיירות באמבסי פה בתל אביב, זה חודש, חודשיים, בכיף. תודה לאל. התור לויזה סטודנט היה איזה שבועיים, שלושה. הגעתי לשם, יש מלא שאלות, אבל כל האישורים, כל השאלות, כל התהליך הזה של להשיג את האישור כדי שתוכל להיות שם תקופה מסוימת בארצות הברית, זה כבר מייגע, כבר קשוח. ומן הסתם, כאילו אתה, לפחות כשאני רציתי להגיע שם וללמוד, התכנון שלי היה אולי גם להישאר ולעבוד שם. וגם התהליך הזה, כאילו אני אגיד לזה יותר מאוחר, אבל התהליך של מויזה סטודנט לויזת עבודה או ויזת מחייה כלשהי, זה סיפור מהפטרה. אז המחשבות הראשונות שלי כשהגעתי לארצות הברית, זה פשוט שוק תרבותי. שוק תרבותי. דבר ראשון, האנשים שם מאוד שונים במה שאני מכיר פה בארץ. אני מכיר פה בארץ התנהגות מאוד, מאוד דוגרי, מאוד תכלס. אני יודע שכבר דיברתי את זה איתך ועם כל מיני אנשים. אני מרגיש שיש פה התנהגות מאוד אמיתית לטובה ולרע. כל מה שאנשים פה למשל מדברים שאנשים צועקים ברחוב, אנשים לא עומדים בתורים, תורות? תורים? תורות?
תורים.
תורים. אנשים פה לא עומדים בתורים. פשוט, זה הצד הרע של אם מישהו לא אוהב אותך או לא שם עליך, הוא בחיים לא יתנהג אחרת. מצד שני, אם אתה רואה פה מישהי מבוגרת ברחוב הולכת ונופלת, אתה תראה 500 אנשים עליה תוך 20 שניות. וכשאני מתאר לאנשים שלמשל בספרד דבר כזה לא קורה, אני ראיתי כאילו בצד שני של של כביש הרבה יותר גדול, מישהי נופלת ואנשים פשוט עוברים שם, אנשים כאילו בשוק לא מבינים. הישראלים פה זה באמת אנשים מאוד מאוד תכלס. אתה לא תתנהג למישהו בצורה שאתה לא מרגיש לפעם. יש אנשים כאלה, אני אומר שאין אנשים צבועים, אבל זה משהו שמובנה בתרבות האמריקאית ממה שאני הרגשתי. יש שם המון התנהגות שקודם כל, איך אני נראה, ומה אני מציג לאנשים.
החיצוניות.
החיצוניות, זה מה שמשנה. זה מה שמשנה וזה מה שקובע איך אני הולך להתנהג, איך הולכים להתנהג אליי.
יש לך דוגמה?
וואו, פשוט ספציפית? זה... וואו, אני פשוט... זה
מה, זה התחושה שקיבלת, אתה אומר.
זה התחושה שאתה מקבל, וזה גם... פשוט אתה שומע את זה בשיחות, למה אנשים, כאילו, ממה אכפת להם? על מה הם שמים דגש? גם, למשל, אני אגיד לך, היה קורה הרבה, אני הגעתי ללימודים, והיה לי חבורה של חברים וחברות, ותמיד כשאני פשוט הייתי אומר... לא יודע, מה שאני חושב, או מדבר דוגרי, או פתאום אומר משהו, לא 100% פוליטיקה קורקט, 99% פוליטיקה קורקט, כי אנשים כזה מסתכלים עליי בקטע של, אחי, איך אתה מדבר?
איך אתה אומר דבר כזה?
איך אתה אומר דבר כזה, או איזה ישיר אתה? עכשיו, אתה מכיר אותי, אני בחור ישיר, אבל לא הכי ישיר בעולם, זה לא שאני זורק לך את האמת לפרצוף, אני מדבר דוגרי.
כן.
אבל אנשים שם כזה, גם בלימודים היה לי הרבה חבר'ה שהם מחול, כן? אבל החבר'ה המקומיים, תמיד היו בשוק כמה אני מדבר בישירות. אני באמת מנסה לחשוב על דוגמה, כשיעלה לי אני אגיד אותה, אבל אני זוכר שזה היה אישו, זה היה משהו, וגם כאילו אני זוכר שהרבה אנשים שאומרים, yeah, you Israelis are very, כאילו, אני אומר את זה במבטא בעברית, שכן, אתם ישראלים, אתם מאוד, מאוד אגרסיביים, מאוד ישירים, אני כזה, לא, אנחנו פשוט כנים.
כן.
וגם זה נושא שיחה בין ישראלים בארצות הברית, כמה ש... לפחות, טוב, להגיד ארצות הברית זה באמת משהו מאוד מאוד רחב.
כן.
אני מדבר על לוס אנג'לס ספציפית. לוס אנג'לס בקליפורניה, לא יודע אם יש עוד לוס אנג'לס. זה באמת נושא שיחה שיש בין הרבה חבר'ה שמגיעים בחוץ, אנחנו כזה די בשוק, אז מה הולך פה? למה אנשים לא אומרים לי מה הם חושבים? כי אתה יכול לנהל שיחה עם מישהו מלימודים, והוא הכי נהנה איתך והכי צוחק איתך, אבל אחרי זה כשדברים לא 100%, יודע מה, בוא נביא לך דוגמה. אני לא רוצה להגיד פה שמות ספציפיים, אני יודע שהם לא מדברים עברית וברכים לשמוע את זה, אבל...
ג'ונתן.
Just in case. הייתה לי חברה טובה מהלימודים, שבסמסטר השני התחילה להפיק משהו עצמאי, זה סדרה, ובאמת, כאילו, במהלך הלימודים הייתה הכי נחמדה אליי, גם בחורה שחורה ויותר מבוגרת, אז היה לנו הרבה שיחות על ה-N-word ועל ההבדל בין החשיבה האמריקאית הישראלית והשחורה והלבנה, הרבה שיחות כאלה. והיא תמיד הייתה מאוד בשוק ממני, שאני פשוט, יש לי פחות פחד לדבר על דברים, לדבר דוגרי בקטע של, אני חושב שככה וככה וככה, אבל אתה לא אמור לדבר על זה. ומתישהו באמת היה לה, התחילה את הסדרה הזאת, והיא הזמינה אותי להיות חלק מהחדר כתיבה, ונראה לי ביום הראשון של הכתיבה, היא כנראה שאני הייתי הרבה יותר מדי דומיננטי, הרבה יותר מדי לטעמה. אז פשוט ראיתי שסוג שלא לא מזמינה אותי ליום כתיבה השני, ואז מתישהו לקח אותי לצד, בקטע של תקשיב יון, אני חושבת שקצת גנבת לי את השואו וכאלה, אתה באמת היית, אני יודעת שאתה מדבר חזק וכאלה, אבל בבקשה, כאילו בוא תן לי קצת מקום. סבבה, 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 קיבלתי באמת, אני מצטער, זה לא היה הכוונה שלי, והמשכתי לבוא לעמק טבעה, אבל מתישהו אני רואה באמת שאין לי ממש מקום לדבר, אין לי זה.
פשוט היא הורידה אותך מה...
היא הורידה אותי מהזה, גם מתישהו שאחרי שסיימנו לכתוב את העונה הראשונה, היא עשתה הקראה עם השחקנים ופשוט לא הזמינה אותי. ואז אם כבר קבעו, כאילו, היא דיברה עם כל שאר החבר'ה מהחבורה שלנו מהבית ספר, ומתישהו כשהם התחילו לקבוע את היום הראשון של הצילומים, אני שמתי לב שדיין לא מדברת איתי. היא לא יוצרת איתי קשר. ואז יומיים, שלושה לפני היום צילומים, היא כזה מדברת איתי, היי יו, אנחנו כנראה מישהו נפל להם מישהו מהצוות והיו צריכים עזרה. אז היא דיברה איתי ואמרתי, היי סבא, אבל כאילו למה לא דיברת איתי אותו מוקדם? אם אתם צריכים עזרה, דברי איתי. והיא אמרה לי משהו בסגנון, לא, פשוט אני יודעת שאתה ממש מוכשר ואתה עובד קשה, ולא רציתי להציע לך עבודה שתעליב אותך, דברים כאלה. אבל כל השאר שם, וגם להקראה לא הזמנת אותי, אז כאילו פשוט, למה את לא אומרת לי מה שבלב שלך? למה את לא אומרת לי? גם בשיחה שעשתה לי כביכול אחרי זה, אני סוג שלה הייתי צריך להוציא ממנה מה הבעיה. היא לא רצתה פשוט לדבר איתי דוגרי כדי לפתור בעיה. עכשיו, זו דוגמה מאוד ספציפית, אבל זה משהו שהתנהל שם אצל רוב האנשים. והאנשים היחידים שלא התנהגו ככה, זה באמת החבר'ה שלא היו, נולדו וגדלו באמריקה. שזה קצת, לא יודע אם זה גזעני להגיד או מכליל, אבל לפחות זה היה הניסיון שלי. זה היה הניסיון שלי בניו יורק פילם אקדמי, זה היה הניסיון שלי בחבר'ה במכון שהכרתי, זה היה הניסיון שלי, כאילו, אני לא אומר שזה כולם, אבל... לרוב הייתה תחושה כזאת, וכשחבר'ה שגרים בארצות הברית, ישראלים, כשאתה מדבר איתם, בלוס אנג'לס, הם יגידו לך אותו דבר. גם מתישהו אני דיברתי עם שותפה שלי, היא גם ישראלית, עובדת באלל, וזה היה כזה 4 חודשים לתוך המגורים שלי בארצות הברית, ואני אומר לה, כן, לא יודע, אני קצת מרגיש שאמריקאים, וזה היא קטע אותי, תקשיב, אמריקאים באמת מוזרים פשוט, הם שקרנים, היא הרגישה שאמריקאים הם כאילו, איך קוראים לזה, שמישהו שמשקר.
צבוע.
מישהו שמשקר...
שקרנים פתולוגיים?
שקרנים פתולוגיים. ואז שכאילו, אני לא אומר שכולם, אבל באמת שמתי לב שהבעל הדירה שלנו וכמה מורים, יש שם איזה משהו כזה, פשוט גורם לך להרגיש לו נוח, שאו שאתה משחק את המשחק שלהם, או שאתה תסבול שם ויעיפו אותך.
כאילו אתה אומר שממש מה שרואים בסרטים, אולי זה קצת מוקצן ומוגזם, אבל כל העניין הזה של הקולג' החיצוניות היא באמת כל כך מודגשת שם שזה...
זה באמת ככה. ובאמת כאילו איזה אוטו יש לך באמת קובע, וכמה עוקבים באינסטגרם
ואיזה אייפון
קובע,
יש לך.
איזה אייפון יש לך. למשל, באמת להמון עבודות, באמת מסתכלים על כמה עוקבים יש לך באינסטגרם. או באמת כשאתה... יש המון המסעדות שלא יכניס אותך על פי הלבוש, שכאילו אני לא יודע אם יש את זה פה בארץ. אם יש פה... אני כמעט לכל מסעדה... יוקרה וכאלה, הם אומרים שנכנסתי עם סנדלים,
כן.
או כפכפים. בחיים לא יעיפו אותי ממסעדה, כי אני לא לבוש כמו שצריך.
כן.
לא יודע, אני לא אוהב את האובר התייחסות לחיצוניות הזאת.
כן, אני יודע שיש עכשיו נושא שהוא מאוד מעניין אותי, והוא מאוד טאצ'י, אבל כל הנושא הזה של Black Life Matter.
כן.
Black Life Matters.
Black Lives Matter.
כן, אז... כן. שיש אנשים שהם כותבים All Life Matters,
mm-hmm.
ומפטרים אותם מהעבודה על זה.
כן.
ברמה כזאת.
כן.
אני יכול להבין את זה מהנקודה הזאת, שאם מישהו כותב את זה עכשיו, שכל החיים שווים, אז הוא כאילו עושה את זה כדי להטריס וכדי להצבן, אבל זה ממש מטורף. פה בארץ לא שמעתי אף פעם ש... כאילו במקרים מאוד מוגזמים, שמישהו עושה מאוד משהו רציני, שמפטרים אותו מהעבודה על משהו שהוא עשה... בפוסט שלו בפייסבוק, זאת אומרת שכותבים דברים גזעניים ברמות, אבל לכתוב כאילו כל החיים שווים ולא רק חיים שחורים שווים, זה כאילו, זה נראה לי הרבה יותר הגיוני ונכון, כאילו אמרו חיים לבנים שווים, אמרו כולם שווים, אז זה מאוד כאילו מוזר לי שמדברים על זה בצורה כזאת קיצונית, לא יודע איך להסביר את זה ממש, אבל זה היה לי מאוד מוזר כששמעתי שעושים את זה.
תקשיב, אני יכול מאוד מאוד להבין את המחאה הזאת, זה באמת בעיה שכבר כל כך ניתה, כאילו, זה
חלק מארצות הברית.
כן. שזה באמת כאילו משהו שצריך שינוי נקודה. אבל גם יש הרבה אנשים משתמשים במחאה הזאת כדי סוג של להרים לעצמם. כן, תופסים טרמפ על הדבר הזה כדי להרים את הפופולריות של עצמם. כאילו, תראו איזה טובים, למשל, לא יודע, יש המון דוגמאות של חבר'ה שעובדים בתעשיית הבידור, שאני כאילו, אני לא מבין מה הקטע, כאילו, פשוט רד מהבמה, זה לא הרגע שלך, תן להם. ג'ימי פאלון, נראה לי, יש ג'ימי קימל זה מי שבלוס אנג'לס, ג'ימי פאלון זה מי שבניו יורק, נראה לי. ג'ימי פאלון, מתישהו כשהוא היה ב-SNL, הוא עשה חיקוי של קריס רוק. עכשיו, קריס רוק בחור שחור, וג'ימי פאלון בחור לבן. עכשיו, כי ב-SNL הם ממש כאילו מתלבשים ומתאפרים וזה, כמו הדמויות שהם עושים, אז יפרו אותה שחור. עכשיו, הוא מתישהו לאחרונה יצא בצרות שהוא מצטער על העובדה שהוא יצא בתור בלאק פייס, והוא מתבייש מהעבר שלו וזה וכאלה. כל מיני דברים של, אחי, בלאק פייס זה דמות מאוד ספציפית. זה דמות שבאה לבזות אנשים שחורים. זה דמות שהתחילה בהצגות, כי באמת אנשים שחורים לא היו מספיק טובים כדי להיות בהצגות או בקולנוע. אז הם ציו, פשוט צבו חבר'ה לבנים בצורה קריקטוריסטית, גזענית של אנשים שחורים. וזה לא היה מקרה של ג'ימי קימל.
כן.
של ג'ימי פאלון, סליחה. הוא באמת פשוט עשה חיקוי של קומיקאי אחר, שחור.
כן.
וגם בחיקוי עצמו אין שום דבר גזען, אין שום דבר כנגד אנשים שחורים. זה פשוט, הוא עשה חיקוי של בן אדם אחר.
כן.
אז עכשיו, כאילו, אתם רוצים להגיד לי ששחקנים לא יותר יכולים לשחק דמויות אחרות, שזה, כאילו, כל הקטע של לשחק זה להיכנס לדמות אחרת.
כן.
עכשיו גם בת זוג שלי שלחה לי כתבה על שתי שחקניות שעושות קולות, שתי שחקניות לבנות שעושות קולות של דמויות שחורות, למשל, יש את הסדרה ביג מאוף, אתה מכיר?
לא.
אני לא זוכר את השם של השחקנית, אבל יש שם איזה מישהי לבנה שעושה, משחקת דמות של ילדה קטנה ושחורה. עכשיו, זה לא שהיא מדברת במפתח כאילו דרומי שחור, זה לא שהיא עושה חיקוי של אנשים שחורים. היא מדברת ככה, פשוט כאילו בתור ילדה חנונית, רק שהילדה שחורה. עכשיו, מי יודע למה הילדה הזו שחורה, למה דמות שחורה, ולמה לקחו את השחקנית הזאת? אולי כאילו פשוט ניק רול רצה שהחברה הזאת שלו תשחק בסדרה שלו, ואמרו, יאללה, בוא נשים את הדמות אחת שחורה כדי להביא פה קצת גיוון. אבל עכשיו יצא בהצהרות שהיא כל כך מצטערת על העובדה שהיא שיחקה ילדה שחורה, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה, זה גזעני, זה ככה, והיא מתבייש. כאילו, חבר'ה, לאן הגענו? כאילו, אז מישהי לבנה לא יכולה לשחק קול של ילדה שחורה? זה אומר שאתה לא, אתה באמת לא יכול לשחק חוץ ממה שאתה, אז כאילו, מה הקטע במשחק?
כן.
מה הקטע להציג דברים? כאילו, אתה יודע כמה נשים מבוגרות משחקות ילדים גברים קטנים? זה גם אסור עכשיו? עכשיו רק ילדים שחרים קטנים יכולים לשחק ילדים שחרים קטנים? וזה לא שהיא גם לקחה את העבודה ממישהי. יש גם אנשים שחורים שמדובבים אנשים לבנים.
כן.
כן? כאילו זה פשוט לקחת את הספוטלייט מנושא מאוד רציני, נושא מאוד ספציפי, וסוג של לקחת את זה טרם כדי להגיד, אוי, תראו איזה בן אדם טוב אני. תראו איזה טוב לב אני. כל כך מצטער, אחי, זה לא קשור. רד מהבמה. זה לא התור שלך, התור שלהם, שתוק.
כן.
וזה מעצבן אותי נורא.
כן, שמע, זה נושא מאוד קשה, ובארצות הברית, במיוחד עכשיו עם המחאות והכל, אני מרגיש שזה עלה לכותרות בצורה מאוד משמעותית, ואני מקווה שזה יעזור בצורה כלשהי, אבל אני חושב שכל עוד שטראמפ נמצא בשלטון, זה הוא מה שנקרא שם את השמן במדורה בכל המנושאים שגורמים לדברים להיראות לא טוב. אני אגיד לך, אני לא יודע מה אני חושב על טראמפ, אני פשוט חושב שהוא לא מספיק יסודי במה שהוא עושה, הוא לא עושה את המחקר, הוא פשוט כזה הולך לפי מה שבא לו באותו יום, אם יום אחד בא לו לכתוב טוויט שעכשיו יתחיל מלחמת עולם, הוא יעשה את זה כי הוא רב עם אשתו בבוקר, או לא היה לו את ההמבורגר שהוא רצה, וכאילו, זה מסוכן. זה מסוכן שבן אדם כזה שולט בעולם, וכאילו, זה לא מצחיק. ובגלל זה, אני אגיד לך מה העניין, אני מרגיש שארצות הברית, יש שם עכשיו את טראמפ, ויש את ביידן, שהם אמורים להיבחר.
כן.
עכשיו, שוב פעם, אני לא בחור של פוליטיקה יותר מדי, אין לי מושג איך הגענו לנושא הזה, אני חושב שנסיים את זה בזה שאני אגיד שפשוט, ממה שאני יודע, טראמפ, זה טראמפ, לא צריך לתאר אותו בתור מי הוא, אבל אני יודע שגם ביידן נמצא במצב שפעם הוא היה יכול להיות סבבה, אבל הוא נמצא במצב שהוא כבר במבוגר, ויש לו קצת בעיות של, של דמנציה אולי, והוא לא אמר את זה, אבל מומחים מסתכלים ורואים את זה, ורואים שהוא ממלמל לפעמים כשהוא מדבר, ו...
כן.
וזה גם, זה מלחיץ.
ראו את זה גם על הילרי. הילרי כאילו הרבה דברים מאחורי הקלעים או בצדדי הקלעים, ראו שלמשל יש את הפוטאג' הזה שלה, פוטאג' שהיא חוזרת לאוטו שלה, פתאום כאילו רואים she goes limp, כאילו פתאום היא לא צריכים לסחוב אותה לאוטו. יש כל מיני פוטאג' ותמונות שרואים שבאמת כאילו בזמן שהיא צריכה להיות בחוץ, היא נכנסת לאנשהו ויוצאת מישהו שממש ממש דומה לה. כאילו כנראה שגם לה יש איזה בעיות רפואיות שהיא לא חלקת עם העולם.
והעניין הוא שאנשים כאלה עכשיו הם שהם הם כן בספוטלייט, אני לא מדבר על טראמפ, מדבר על נגיד ביידן, הוא, לא, הוא כן בספוטלייט מבחינת זה שהוא מרץ לנשיאות, אבל הוא לא בספוטלייט של, של נשיא, שזה כן. ספוטלייט אחר לגמרי, והוא לא בלחץ הזה. וזה דברים כמו שנגיד היה את התמונה שלקחו את אובמה לפני שהוא היה נשיא, כן. שהוא כזה כולו שיער שחור סבבה, ופתאום חצי שנה אחרי שהוא הפך להיות נשיא, הוא שיער לבן וקמטים וחששות, כן. אז זה לחץ פסיכי.
זה לחץ פסיכי.
זה משפיע על המוח, אז אני לא יודע מה יהיה. זה, או, אז כאילו זה או טראמפ, או מישהו שהוא כאילו מבוגר כבר, ואני לא אומר שזה באמת מה שזה, אבל יש חששות לזה שהוא לא בקו הבריאות הכי
כן,
טוב.
כן.
ואני לא מבין, יש כל כך הרבה אנשים.
כמו שטראמפ אמר בטוויט שלו, זה הרבה יותר קשה ממה שציפיתי. אחי, איך אתה כותב דבר כזה? זה לא מה שאתה צריך לכתוב כשאתה נשיא.
ואני אגיד לך, זה כי... יש כל כך הרבה אנשים שיכולים להיות מנהיגים, צעירים יותר, שהם יותר מודרניים, והצעות חשיבה שלהם יותר מותאמת לדור שלנו ולדור שהבא, ובאמת כאילו, והם יכולים להיות מנהיגים טובים. אני לא מבין למה צריך לקחת אנשים שהם כאילו מבוגרים.
אני אגיד לך משהו, כי גם יש משהו בפוליטיקה האמריקאית שאני לא לגמרי מכיר, כאילו יש שם המון דברים כל כך, כאילו שסופרים לפי המדינות ולפי זה, אבל גם יש שם משהו שאני, כשהייתי שם, שמעתי יותר על המון כאילו חבר'ה שהם הראשים של הפארטי שלהם, שגם רוצים להיות, להגיע את נשיא, אבל בסופו של דבר רק מדברים על שתיים, על הראש של, של הפארטי הדמוקרטי והרפובליקן. ואין עוד שום דבר, אבל יש המון פארטי שלכים, ואני כל הזמן שואל אותם, למה אתם לא מצביעים למשהו אחר? למה אין אופציה כזאת? ואף פעם לא קיבלתי תשובה ישרה. אף פעם לא קיבלתי תשובה דוגרי.
כן, אז כאילו, עכשיו נגיד...
למשל פה בארץ, אתה רואה כאילו יש המון אנשים שמנסים להגיע לנשיא, ואתה שומע על רובם. כן. אבל בסופו של דבר, כאילו, ביבי, אבל...
כן.
אבל אתה שומע פה על עוד זה. בארצות הברית, אתה רק שומע על שתיהם.
אבל משהו שלא ידעתי ששמעתי לאחרונה, זה שנגיד יש הרבה אנשים שעכשיו בצחוק אומרים שדרוק, דוויין ג'ונסון צריך כן. להיות הנשיא.
נו, ג'וקו ורוגן דיברו על זה.
כן, אז שהוא צריך להיות הנשיא, ושהוא יכול לרוץ כאילו בעצמו. לא ידעתי את האופציה הזאת.
יש לו מספיק כסף כאילו? כן. זה גם עניין של כסף?
כסף יש לו.
זה נכון.
כסף יש לו. הוא השחקן הכי מרוויח כאילו כבר כמה שנים ברצף. אז כסף יש לו.
כן.
אבל לא ידעתי שאפשר לעשות את זה כאילו לרוץ לבד. תמיד חשבתי שיש את שתי מפלגות האלה, וזהו.
זהו, יש... עוד הרבה מפלגות. אני הייתי שומע, למשל, גם אצל ג'ו רוגן, עלתה איזה מישהי, גם נראה לי שהיא הוויאנית או משהו כזה, ויש לה מפלגה, והערכים והדברים שהיא דיברה אליהם, היא גם הייתה מדברת דוגה וכאלה. אמרתי, וואו, כאילו, למה היא לא, למה אני לא רואה אותה, את הפרצוף שלה כשאומרים את זה? לא, זה רק שתי מפלגות האלה. אני באמת שמישהו יסביר לי תכלס למה זה ככה, אני לא מבין. מה זה, רק עניין של כסף? רק עניין של לפרסם את עצמך? מה יש פה? כאילו, המשחק כל כך corrupted שיש בסופו של דבר רק שמים שתי מפלגות, מה הולך פה? וכל העניין טראמפ, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לחשוב על הבן אדם. אם הוא מפלצת, אם הוא תותח, אם הוא מפגר, אם הוא גאון,
כאילו... לא ברור.
לא ברור, כי אני אגיד לך גם מה משגע אותי. אנחנו רק שומעים צד אחד בחדשות. אין שום בן אדם בעולם שהוא רק צד אחד. אין נכון. שום דבר טוב שטראמפ עשה בכל הזמן הזה, בכל השנים האלה. כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על נתונים, למשל, הקהילה השחורה, אחוז החבר'ה שנמצאים בכוח עבודה, עלתה מאז שטראמפ שם. בזמן שאובמה היה שם, הכלכלה נפלה בקטע, כאילו כולם זוכרים את הנפילה בכלכלה. בינתיים אצל טראמפ הכלכלה נשארת, עלתה ונשארת יציבה. עכשיו בכל הקורונה, אי אפשר להסביר את זה, איך הכלכלה ממשיכה לעלות, בכל המניות של הכל ממשיכים לעלות.
זה הזוי.
זה הזוי.
זה עכשיו, הזוי.
תקשיב, הבן אדם, כאילו, תגיד עליו מה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, יש לו המון הישגים בחייו. קל להגיד, כן, כסף, כן זה, אבל בסופו של דבר, יש הרבה אנשים עם כסף, ולא הרבה אנשים שעשו את כל ההישגים שהוא עשה.
כן.
הוא איבד את הכל, ורוויח הכל מחדש כמה פעמים. הוא הגיע להיות נשיא של ארצות הברית, הוא הגיע להיות, כאילו, בכוכב טלוויזיה, כאילו, יש לו המון הישגים. אז סבבה, תגיד עליו שהוא אין לו פילטרים בפה, אין לו זה, סבבה. אבל הוא גם אין סיכוי שהוא כזה מטומטם.
כן, לא, מטומטם הוא לא. כדי להגיע להיות נשיא ארצות הברית.
יש משהו.
אבל הוא קיצוני, ואני אגיד לך, אני חושב ש... אני חושב ש... הוא סבבה, 4 שנים, היה ניסוי מעניין, זה משהו שיכנס לדפי ההיסטוריה, ויום אחד הילדים שלנו ישאלו איך זה קרה, סבבה, מגניב, בואו נעבור הלאה, בואו נפסיק שחק משחקים. שמע, למרות שאני חייב להגיד שלישראל הוא היה מדהים.
אה, זה נכון.
לישראל, אני חושב שזה היה מטורף הדברים שהוא עשה, ובסופו של דבר הוא עזר מאוד.
זה כאילו גם קל להגיד שטראמפ היה מדהים לישראל, אבל נראה לי שזה גם לא כל התמונה הכוללת. אני פשוט חושב שאובמה היה נורא לישראל. מכל הנשיאים שהיו לפניו, והנשיא היחידי שאחריו, אובמה פשוט בין היחידים שהיה נורא לישראל. אובמה, כאילו כמה שמדברים עליו, כמה שהיחס שלו היה מדהים.
הוא יחס לא מדהים.
היחס הוא... מדהים, אבל זהו, הבן אדם הרס את הכלכלה האמריקאית. האובמה קר הזה, שהוא שם את השם של עצמו, כאילו מה זה האליטיסט, כאילו מה נראה לך? זה לא עבד, זה עשק את הכסף של המדינה.
אבל השאיפות היו טובות. המטרה, זאת אומרת, כל העניין הזה של הביטוח הרפואי בארצות הברית, זה נושא דפוק.
אבל אנשים הפסידו מזה כסף, הכלכלה, כאילו, הפסידה מזה כסף, זה לא עבד, זה לא שרד כלום זמן, זה כאילו, יפה, שוב, זה יחץ, זה לא עבד בכלום. והבן אדם הרס את המזרח התיכון. כן. הבן אדם הרס את המזרח התיכון, את כל הנשק שהוא שלח לקטר, את כל השבעה, 8 חודשים שהוא נפגש בסתר עם איראן, כדי לאפשר להם את הזה הגרעיני, את הטור שהוא עשה במזרח התיכון, בלי לעבור בישראל, כאילו, אחי, כאילו, פשוט גרמת פה לכל כך הרבה נזק. לא יודע, יש המון דברים טובים שטראמפ עשה, יש המון דברים גרועים שטראמפ, סליחה, שאובמה, המון דברים טובים שאובמה עשה, המון דברים גרועים שאובמה עשה, פשוט כאילו, זהו, ואצל אובמה בחדשות, הכל טוב, אתה לא שומע שום דבר רע עליו.
כן.
יש פה משהו קצת מסריח.
כן.
כן? זהו, אני פשוט לא חושב שאין שום בן אדם שהוא 100% לא, זה פה ו-100% זה שם.
יש לכמה צדדים ואי אפשר, זאת אומרת, יש טוב ויש רע בכל סיפור, זה נכון.
בדיוק.
אבל אני חושב שמספיק עם טראמפ.
יאללה, זה לגמרי. אני לא מספיק מפעים העניין, זה סתם רגש.
כן, אנחנו כן. מדברים בתור, זה הקטע, מדברים בתור ישראלים שלא באמת חיים שם, כאילו אתה היית קצת, אבל לא באמת, לא בחרת שם.
לא מספיק זה. הייתי מעורב בפוליטיקה.
כן, אז כאילו זה מהצד של ישראלים שהם חושבים, ולא כן. באמת מבינים, נראה לי שזה רוב הישראלים. כן, אז ומה חוץ מזה בארצות הברית, יש לך עוד משהו שאתה היית רוצה להגיד? חוץ מזה שהם היו קצת
צבועים. גם לארצות הברית יש יחץ מדהים. סבבה, למדינה עצמה. כי כשאתה חושב על ארצות הברית, אתה חושב כאילו, למשל, מבחינת הכסף, אתה הולך להגיע לשם והכל זול, נכון? אתה למשל, פה יש 100% מע"מ על מכוניות, שמן. אתה יכול לקנות מכונית פרארי בחצי מהכסף. ואתה קונה באמזון והכל זול. ואתה, כאילו, אנשים הולכים לשם וחוזרים מלא קניות. אז מה אתה חושב? אני הולך להגיע לארצות הברית. יהיה לי אותו בית וזה וכאלה. והכל טוב.
אוקיי. וזה לא כזה.
מה קורה בפועל? למה לא כולם שם עשירים וכולם שם מסגזקים? למה יש שם כל כך הרבה בעיות כלכליות? כי ככה הם תופסים אותך. התיאוריה, מה שאני שמתי לב, זה שכל הקניות החד פעמיות הן זולות. כל מה שזה חודשי, שם תופסים אותך. עכשיו, מה זה כל התשלומים החודשיים? שכר דירה, ביטוחים, ביטוח רפואי, ביטוח לאומי, ביטוח רכב. אוקיי, למשל, יודע מה? אני, כשהגעתי לשם, הייתי צריך להביא לבית ספר ביטוח רפואי כלשהו. פה כמה אתה משלם על מכבי? 54 שקל לחודש?
כן, 70 נראה לי, משהו כזה.
אם אתה רוצה אמבולנס, אתה יכול פשוט להזמין בלי עכשיו פעמיים.
כן.
אם אתה צריך תצלום רנגן, אתה צריך להזמין בלי עכשיו פעמיים.
כן.
אם אתה רוצה שיננית, אתה יכול לחשוב בלי עכשיו פעמיים. בארצות הברית, הכי זול ופשוט שמצאתי הבסיסי, התחיל ב-380 דולר לחודש. מה אתה מקבל שם? רק רפואה בסיסית, לא שיניים, כאילו לא דנטל, יש כל מיני דברים שאתה לא מקבל. למשל, שיניים, אני לא זוכר מה עוד, אבל למשל זה. אתה משלם $380 לחודש, ואם אתה צריך ללכת לרופא רגיל, אתה משלם את $500 הראשונים, והם משלימים את ה-80% של היתר, ואם אתה הולך לרפואה נמרצת, כאילו, לא יודע, אתה הולך ל... עכשיו שברת את הרגל ואתה מזמין אמבולנס, אתה משלם את $5,000 הראשונים, והם משלמים 80% מהיתר. אתה מבין? זה לא גם שאתה משלם $5,000 ו-80% מהיתר. מה זה אומר? אתה יודע כמה עולה אמבולנס בלוס אנג'לס?
לא.
6,000 ומשהו. אני לא זוכר, נגיד $6,000. עכשיו, אם אתה הולך בלי ביטוח רפואי, אתה יכול להגיע שם לסכומים של $30,000, $50,000, $60,000, בכיף, על זה ששברת, על זה ששברת רגל, על זה שדקרו אותך. כן? זה משהו שפה, אתה יודע שאתה, אם אתה יכול להגיע ולקבל שירות רפואי, שם זה כאילו זה, it's a luxury. זה לא מובן מאליו.
כן.
אז אומר, אם אתה עכשיו מגיע לשם, אתה תשלם את $5,000 ראשונים, נגיד מ-30,000, נשאר לך 25, מזה אתה משלם 20%. כמה זה יוצא?
מ-25,000?
כן.
5,000.
אז אתה משלם $10,000 על זה ששברת את הרגל. לי לא היה ביטוח רפואי, גם, כאילו, אני הייתי מתאמן בלחימה, וכל פעם שלי זה משהו, מעיין, היית אומרת לי, יו, אני הולך לצאת צילום רנטגן. לא, מה, את משוגעת? מה זה? יו, אני הולך לראות רופא. לא, עזוב, כאילו, רציתי גם, כשאני רציתי ללכת לראות מישהו לשירות פסיכולוגי, המחיר הבסיסי שם זה $250 לפגישה. מחיר בסיסי פה בארץ זה $350 לפגישה. $250 לפגישה למישהו שעכשיו מתחיל לפסיכולוג. למתקדמים, $300-$350 ל-50 דקות, אתה מבין?
תורף.
זה מפגר. זה כאילו, זה לא נתפס. וככה זה ביטוח רפואי, ככה זה ביטוח לרכב, ככה זה שכר דירה, ככה זה תשלומים לפלאפון, ככה זה תשלומים לאינטרנט, ככה זה תשלומים למים. אז מה קטע? לגור שם, אני זוכר שמישהו עשה איזה סקר מבחינת 2017, בלוס אנג'לס, שאם אתה רוצה כזה המינימום שאתה צריך שם כדי לחיות בסבבה, כאילו לחיות בדירה ישנה אבל נוחה, וגרושריז ודברים כאלה, אתה צריך $30,000 לשנה, להרוויח, להוציא כאילו. אתה משלם $30,000 לשנה. הממוצע שמה שמרוויחו שם, ב-2017, נראה לי היה $21,000-$22,000 לשנה.
תירוף.
יש פה פער קצת, כן?
כן.
אז זה למשל הרבה דברים שמבטיחים לך שאתה מגיע לארצות הברית, אתה תהיה עשיר את הזה. יש המון הזדמנות שם, המון. אבל כמוך, יש עוד מיליוני אנשים.
כן.
שחושבים שהם הולכים להגיע לשם ולהיות עשירים ולהיות כאלה. יש המון אנשים שמצליחים. אבל הפער שם, בין החבר'ה שמצליחים לחבר'ה שלא, הוא כל כך גדול.
כן.
כל כך גדול. כל הבעיות הומלסים שיש, אבל למה נראה לך שזה? זה לא חבר'ה ש... הרוב החבר'ה שהם הומלסים, זה לא חבר'ה שהם נרקומנים וזה יבדוק או לא, פשוט חבר'ה שלא צריכו לשלם שכר דירה, חבר'ה כמוני וכמוך, סטודנטים, או חבר'ה שחזרו מהצבא האמריקאי ולא מצליחים לשלם שכר דירה.
כן. תירוף, נגיד דודה שלי גרה ליד סן פרנסיסקו, בסיליקון ואלי שם, איפה שכל ההייטק והכל. אז היא אמרה, וגם ראיתי סרטון על זה, האמת, ביוטיוב, שהוא מאוד מעניין. יש את הקמפוסים, נגיד, של גוגל ואפל וכל החברות האלה. אז יש את ההייטקיסטים שמתכנתים ומרוויחים עליה, והם יכולים לקנות בית והכל טוב ויפה. אבל מצד שני, זה מקומות ענקיים, ויש לכל קמפוס כזה יש מנקים, ויש אנשי תחזוקה, ויש את האנשים הרגילים שמרוויחים מינימום. עכשיו, באזור הזה, השכר דירה הוא פסיכי, ופשוט לאנשים האלה, שזה אלפי אנשים, אין ברירה, אלא פשוט לגור בוואן, ששם זה הרבה יותר מקובל קודם כל, כן. אבל מצד שני, פשוט נגיד רחובות שלמים, שזה וואנים, שאנשים גרים, שזה המנקה של הקמפוס, שזה הטבח שלהם, וזה פשוט ערים של אנשים, שהם גרים בתוך הוואן, כאילו, וואן סיטי כזה.
אני בחיים לא, טוב, הייתי בסן חוסה, אבל אני זוכר ממש בסן פרנסיסקו, באמת יש שם בעיה כאילו של חבר הומלסים, שגרים כן. בכל מקום. ולא תגיד כאילו באזורים היותר עניים, בכל אזור, באזורים ליד המלונות הכי יוקרתיים, וזה פשוט כמות הומלסים
כן.
לא נורמלית. ולמשל, בלוס אנג'לס זה לא מוזר לראות פשוט הומלסים בכל מקום. אוהלים מתחת לכל גשר בכל אזור בוואלי במרכז העיר. זה רגיל. יש למשל רחוב מאוד מפורסם בשם סקיד רואו, שהוא מפורסם כי זה פשוט רחוב ממש ארוך, עצום, שכולו אוהלים.
וואלה.
וזה מקובל להם, כן, סקיד רואו, סבבה. מה הקטע?
הזוי.
יש פה בעיה?
כן, כן. פה בארץ שאתה רואה מישהו שאין לו בית, זאת אומרת הומלס, זה כואב לך. אבל שם נראה לי זה כבר נהיה כל כך חלק מה... פה בוא נגיד זה לא, אני לא אגיד מיוחד, כי זה מוזר לקרוא לזה מיוחד, אבל זה לא נפוץ.
זה עד כדי כך לא נפוץ שאפילו פה בתל אביב, בעיר הגדולה, איפה שיש הכי הרבה הומלסים כזה, אתה לרוב מכיר את ההומלסים, אתה לרוב מכיר את המשוגעים, כאילו יש כן. את הזאת שמסתובבת ליד באזור המנזר, הזאת שצועקת ככה, ויש את הבחור שמסתובב שם, כאילו אתה לרוב מכיר את הפרצופים כן. האלה. אני לא אומר שאתה מכיר את כולם, אבל זה כל כך לא נפוץ, שאתה לרוב מתחיל לזהות את הפרצופים שחוזרים
כן, כן. גם בנתניה זה ככה.
גם בנתניה זה ככה,
כן.
בדיוק. אז כן.
אבל אז לגמרי זה נהיה, אני זוכר גם בדרום אמריקה, זה טירוף, טירוף, טירוף. מה שקורה שם עם ההומלסים ועם האנשים שאין להם כסף, זה דברים שבארץ לא קולטים, פשוט לא קולטים. וכן, אין ספק שיש פה הרבה יתרונות בלגור בארץ.
כן. תודה לאל עם כל הבעיות שיש פה, זה לא אחת מהם.
כן. וכן, יאללה. וזה אומר מישהו שכמה פעמים חזר לארץ? פעם, אחת, שתיים, שלוש.
שלוש פעמים חזרתי לארץ.
כן, כן. כל פעם הוא יצא ותמיד הוא חזר.
כן.
יון לגרת.
יש לך עוד דברים לנושא שלך?
לא, נראה לי שמצינו.
כי האמת שמה שדיבר עכשיו בדיוק מתקשר לנושא שאני רציתי לדבר עליו. בוא אוקיי. נפתח. שזה קניית בית בישראל.
אופה.
יפה. אז...
רק אני אתן לכם קצת רקע. אני בא... מה זה כאילו לא מוכן לדברים האלה? אני בא כאילו עם רעיון שחשבתי חצי שעה לפני, בא כאילו הכי בראש פתוח בזרימה. יון כאילו בא אש, בא מוכן עם כן, רשימה, באייפד.
אני רואה את זה בתור הזדמנות כזה ללמוד משהו חדש. כאילו למשל נושאים שמעניינים אותי, שאני כזה, כן, אני מתעניין, אבל מתי שאני... ואז אני אומר פה סבא, אם אני עכשיו צריך לבוא לפה ולדבר על העניין, ואם עכשיו אחרת צריכים להקשיב, אולי אפילו להאמין לי, אני צריך להגיע עם רקע מסוים.
כן.
אולי אפילו עם הריסרצ', איך אומרים ריסרצ'?
מחקר.
עם מחקר שאני עושה, אם הוא לא 100%, אם יש לו, אפילו אם הוא 70% ויש לו חורים, אני גם אשמח לדעת מה הם.
כן.
ככה לפחות אני מחכים קצת על הדרך.
אגב, שאני חושב עכשיו, אף פעם לא דיברנו על הקונספט של ה... דיברנו בפרק הקודם על הקונספט של הפודקאסט הזה.
לא יודע, אבל אפשר להגיד אותו שוב.
כן, אז הקונספט הוא מאוד פשוט. יון בא עם רעיון, אני בא עם רעיון, ו... אני לא יודע מה הרעיון של יון, ויון לא יודע מה הרעיון שלי. כאילו, מה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. Mm-hmm. וזה מעניין.
כן.
חייב להגיד תודה למי שנתן לי את הרעיון הזה, שמואל. אז תודה, שמואל.
תודה, שמואל. אוקיי, אז כמו שאמרנו, עם כל הבעיות שיש פה בארץ, הומלסיות היא לא אחת מהן, אבל יש פה המון דיבור על המילניאז, חבר'ה כמונו, שהסיכוי שלנו לקנות בית בישראל הולך וקטן. אז באמת, קניית בית בישראל נהיה שיחה סוררת לדור המילניאלז שעכשיו מגיעים לגילאים שהם מצפים להיות מסוגלים לקנות נכס בשלהם, כמו שהם רואים שדורות לפניהם בארץ הצליח. אבל בדיבור ברשתות חברתיות ובין חברים ומשפחה תמיד עולה נושא דומה, שמחיר הדיור בישראל עלה אקספוננציאלית ביחס להכנסה הממוצעת של דורנו, מה שמגדיל את הפער בין הציפייה והמציאות של לבנות בית בארץ ישראל. עכשיו, אני רוצה כבר להגדיר. כשאני אומר דור מילניאז, אני מגדיר אותו בין חבר'ה שנולדו בין 85 ל-96, שזה חבר'ה שעכשיו בני 24-35. שזה בדיוק החבר'ה שעכשיו מתחילים לחשוב על משפחה, על בית, על כאילו להתחיל לבנות חיים משל עצמם.
כן.
אני לא אומר שאין חבר'ה בין 21 או 40 שעושים את זה, אבל לרוב כאילו...
זה הטווח.
סבא. אז לפני שאני מתחיל להיכנס לנושא, אני אשמח לשאול אותך, האם זה באמת בלתי אפשרי לדור מילניאלז לקנות בית? מה אתה חושב?
זה מאוד מאוד תלוי. מאוד מאוד תלוי.
במה זה תלוי?
תלוי במי הבן אדם.
אוקיי.
אני יכול להגיד ש... זה מאוד תלוי איך אתה מסתכל על כסף, מה אתה עושה עם הכסף שלך, מה המהלכים שאתה עושה עם הכסף, וכמה אתה חושב על הכסף שלך ביום יום.
אוקיי, okay, אז לפי מה שאתה אומר, אם אתה בן אדם עם שכר ממוצע, ואתה שומר את הכסף, כעבור כמה שנים אתה תוכל לקנות בית?
כן, כן. לפי דעתי, אני גם רואה את זה על עצמי.
כן?
כן, אני אין לי עזרה מההורים בשום צורה. תמיד עבדתי, אתה יודע, מקדונלדס בגיל 16, וגלידריה אחרי זה, ואחרי זה בעבודה קצת בצבא, ואתה יודע, לאט לאט, ועכשיו אני עובד בעבודה של גדולים נקרא לזה, אבל גם, אתה יודע, לא מרוויח כמו בהייטק, בוא נגיד.
כן, תכלס, אנשים שלא מכירים את יאיר, כאילו יאיר הוא קצת ההפך ממני. יאיר האנשים, מהאנשים האלה, מה שנקרא מבוגר אחראי. יאיר, מתישהו החליט שהוא נכנס לכושר, והוא התחיל לעשות כושר מאותו רגע. מתישהו החליט שהוא מתחיל לשמור על תזונה, הוא התחיל לשמור על תזונה נכונה מאותו רגע. מתישהו החליט שהוא מתחיל לשמור כסף, הוא התחיל לשמור כסף מאותו רגע. תדע, לכולנו הבני תמותה הרגילים, אתה רוצה מתישהו להתחיל לעשות כושר, אתה עושה את זה חודש חודשיים, נמאס לך ואתה זה. אתה רוצה להתחיל לאכול נכון, אחרי שבועיים אתה אוכל פיצה.
כן.
אתה, מהאנשים האלה, כאילו, באמת, יאיר, דוגמה לכוח רצון. אני באמת מעריץ את זה אצלך, אתה יודע את זה.
אני מסמיק, אז אני אגיד לך, אז אם אני אתן לך את הסדר של מה שאמרת, שבדרך כלל אני לא אוהב להעיד על עצמי, אבל אני יכול להגיד שבמקרה של מה שאמרת, זה די נכון, אני כאילו יודע לשלוט על עצמי בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שהדבר הראשון שהבנתי מגיל צעיר זה שאני צריך לחסוך כסף. עם הזמן הבנתי שאני צריך לעשות כושר, כאילו בגיל, נגיד, אחרי הצבא כזה, במיוחד אחרי שחזרתי מדרום אמריקה, התחלתי להיכנס לכושר, ולאכול בריא זה כאילו משהו של השנים האחרונות. כאילו זה הדבר האחרון שהבנתי שאני צריך לעשות. כן. כאילו היה תקופה שהתאמנתי והמשכתי לאכול שיט, ועם הזמן, כן. אז הכסף תמיד היה אצלי בקו מחשבה, ותמיד לקחתי סכום מסוים וחסכתי אותו. ווואלה, אני מגיע למצב שלאט לאט, אני רואה כאילו את האפשרות לקנות בית.
כן.
ומצד שני, זה לא שבאתי עכשיו והייתי בונקר, וזה לא שלא טסתי לדור אמריקה לחצי שנה, כן טסתי וכן הוצאתי שם 40 אלף שקל, וכן אני, יש לי טלפון, וכן יש לי מחשב, וכן אני טס לחול, עכשיו אי אפשר, אבל פעם בשנה אני טס לחול לכמה ימים עם חברה שלי, וכאילו, אם אני רוצה משהו, אני קונה אותו, זה לא שאני, לא, עכשיו אני לא קונה כלום, כי אני רוצה לקנות בית.
כן.
אבל כן, אני יודע לעשות את החיסכון הזה, ואת המחשבה הזאת, וכן לא לבוא ולבזבז את כל את הכסף שלי. נגיד דוגמה, סבבה, אני אתן לך דוגמה. יש לי עכשיו טלפון, גלקסי S8, טלפון שיצא לפני 3 שנים. בדיוק עכשיו זה 3 שנים. למה אני יודע את זה? כי עשיתי עם עצמי הסכם, שאני לא קונה טלפון חדש, כל שנה. יש אנשים שמתים על זה, אני גם, אתה יודע, אני אוהב גאדג'טים ואת כל הדברים האלה. אם הייתי, כאילו, אם לא הייתי אומר לעצמי את ההסכם, כל שנה הייתי קונה טלפון.
כן.
ובאתי ואמרתי, כל 3 שנים אתה יכול לקנות טלפון חדש. ווואלה, הגעתי עכשיו ל3 שנים, ועוד, כאילו, עוד חודש, והבנתי שוואלה, אני יכול לעשות את זה. ואני עדיין לא אעשה את זה, כי לא מרגיש לי שאני, יש מספיק צורך. ברגע שהטלפון שלי ימות, אני אקנה.
כן.
אבל יש אנשים שלא יודעים לעשות את זה. אני רואה אנשים, יש לי אנשים שאני רואה באינסטגרם שקונים כל הזמן דברים חדשים וכל הזמן מבזבזים, וטסים עלי לחול, ויוצאים למסעדות, שזה משהו שאני לא כאילו, בדיוק ההפך. אני בן אדם שאוהב לאכול בבית, אני יודע לבשל ואני מאוד אוהב את זה. מה זה יודע לבשל? למדתי לבשל בתקופה האחרונה, וזה כיף לי. ומבחינתי לצאת למסעדה זה לא משהו שאני עושה ביום יום, כמו בתל אביבים. אלא משהו שזה פינוק. כשאני יוצא למסעדה, אז אנחנו יוצאים למסעדה, ואנחנו כאילו באמת נהנים, וכאילו זה אירוע, כאילו זה כיף.
כן, סגנון מנהל חומוס ומלכת אמבטיה. באים לשם.
בדיוק, כן. אתה מבין? אז כן, אז אני חושב שבאמת, זה מאוד תלוי באופי של הבן אדם, זה מאוד תלוי, זה שזה קשה, זה קשה. זאת אומרת, גם עכשיו שאני מתחיל, מה שנקרא, לראות את האור בקצה המנהרה של לקניית דירה ואת הסכום הראשוני, כאילו, זה עדיין, זה כאילו סכום ראשוני בשביל לקנות דירה פח, כאילו.
כן.
זה לא עכשיו לקנות דירה את 4 חדרים מקבלן.
כן.
זה לקנות איזה דירה באזור הלא טוב של נתניה וכאילו במשהו שהוא עם קירות מתפוררים שצריך,
אבל לפחות יהיה לך נכס.
בדיוק.
לפחות יהיה לך משהו שהוא שלך, שהכסף שם או לא יזוז, או יעלה קצת.
נכון.
שזה צעד מדהים.
כן.
באמת שמשהו שאמרת לגבי התרבות, דבר ראשון, אתה רוצה מזגן?
לא, אני בסדר. לא,
צעד. משהו שאמרת על התרבות של חבר'ה שמוצאים הרבה, זה משהו שההורים שלי ואני שמנו לב הרבה כשהגענו לארץ, זה תרבות כל כך ישראלית, שלכל בן אדם פה, סטודנט, מלצר, חבר'ה מה... middle social economical, כזה. לכולם יש הטלפון הכי חדש, כולם טסים לחול לפחות פעם בשנה, שזה משהו, כאילו, כשנגענו מספרד, מי טס לחול?
כן.
מי קונה פלאפון כל שנה? זה משהו מאוד ישראלי.
נכון, זה משהו שמוצאים, שזה מאוד באופי, וזה גם הרבה שואף.
לגמרי.
מלא שואף. במיוחד באזור שגדלנו בו בנתניה, שזה פולג, שזה אזור שמה שנקרא של אנשים מבוססים, אז לגמרי.
אז זה גם התרבות של בוא תהנה עכשיו כמה שתרמה חיים, כי אולי לא יהיה מחר.
כן.
שזה אולי כבר לא הכי רלוונטי לנו, אבל, אבל גדלנו על, על, על לחשוב ככה.
כן.
אוקיי. אז טענה מספר אחת. מחירי הדירות בישראל עלה הרבה יותר מהשכר הממוצע במדינת ישראל במהלך השנים.
אוקיי.
אז זו טענה שאני שומע הרבה, ואמרתי, טוב, בוא נחקור ונראה עם הדבר הזה. הדבר שאני רוצה להגיד שאני הגעתי בגישה לדבר הזה, מאוד דומה ליאיר, כאילו מי שעכשיו מגיע ומשקיע וחוסך, באמת יכול, ובאמת יאיר דוגמה לדבר הזה. אבל לפחות...
מטוס.
המטוס. אבל מהנתונים שראיתי, אני קצת חושש ממה שראיתי, ובוא נכנס לזה. עכשיו, בכתבה של ויינט מ-2016, מכתבה של ויינט מ-2016, כותבים על סקירה שביצע השמאי הממשלתי הראשי של משרד המשפטים, טל על אלדרוטי, משהו כזה. בכתבה הוא מתאר שברבעון השני של 2016, מחירי הדירות בישראל התייקרו ב-8%, לעומת הרבעון השני של השנה הקודמת, 2015, שמחירי הדירות בישראל התייקרו ב-2.5%. עכשיו, יותר מאוחר, אני אדבר על, על השכר הממוצע בישראל. אנחנו רואים שהעלייה בשכר ב-2019 הייתה רק 1.7. ובשנים הקודמות מספר נע באחוזים דומים, כלומר 1.7%. עכשיו, כשהדירות בשנים האלה בשנות ה-2010 עולים ב-2, 3, 4, עד 8% והשכר עולה ב-1.2, 1.7, יש פה בעיה.
כן.
אבל זה ממש התחלה, בוא נמשיך. אז למרות שזה רק פרט אחד בתקופה ספציפית, יש גם סקירה שמתארת את ההבדל בין הממוצע מחיר הדירות 4 חדרים בישראל בין שנת 2008 ל-2016. וכמה משכורות ממוצעות היית צריך להוציא כדי לקנות בית. עכשיו, יש פה למשל ממוצע ארצי, מחיר דירה 4 חדרים ב-2008, זה 755 אלף שקל.
איפה?
ממוצע ארצי.
אוקיי.
ב-2016, 8 שנים אחרי זה, זה קפץ ל-1.42 מיליון שקל. קפיצה רצינית. עכשיו,
מאוד.
בתל אביב, זה הקפיצה הכי, כאילו,
קפיצה של 100%.
זה, ב-2008 זה היה 1.56 מיליון, וזה עלה ל-2.5 מיליון ב-2016. במקומות כמו, למשל, גוש דן, התחיל ב-803, והגיע ל-1.7 מיליון, הצפון 400 אלף שקל ב-2008 ל-989 אלף שקל ב-2016. יש עליות חדות, אבל לא כאלה גדולות. תל אביב זה היה
מטורף.
הכי מטורף. עכשיו, יש פה גם מספר שמתאר את כמות המשכורות שאתה צריך. עכשיו, הוא רשם פה שממוצע ארצי. המספר, הממוצע המשכורות ב-2008 היה 7,937 שקל לחודש. והוא אומר פה שאתה צריך 95 משכורות כדי לשלם על בית ב-2008. וכשאנחנו מגיעים ל-2016, המספר הזה עולה ל-147 משכורות.
Wow.
עכשיו, לוקחים פה את הממוצע משכורות, ממוצע דירות, וזה לא הכי מדויק. למה? המספרים לא מדויקים מהסיבה של, למשל, המשכורות שאיתה אתה משלם על הדירה, היא לא משכורות של 2008. היא המשכורות של 2007, 2006, 2005, כשהמשכורות היו יותר נמוכות.
כן.
ואז אתה משלם את המחיר של הדירה של 2008. אנשים בדרך כלל לא פשוט משלמים על דירה בתשלום אחד. יש לך משכנתה, יש לך ריבית של 1.5% מינימום. והמשכורות יוצאות גם על הוצאות מחיה. הדירה בה אתה גר באותו רגע והוצאות פנאי. אז נגיד מהממוצע המשכורת ב-2008, כן? לא מדבר לאחרונה, 2008, של 7,937, לבריאות.
נעל לי אותו איזה דקה. סליחה.
כל טוב. אז לא, בוא נדבר עכשיו משהו שיותר רלוונטי. ממוצע המשכורות ב-2016 היה 9,650 שקל לחודש, מהמשכורת הזאת, אתה מוציא נגיד 2,000 שקל על הדירה שאתה גר ב-2,500, אתה okay. מוציא על, 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 על לשלם ארנונה, על לשלם חשבונות, על לשלם על אוכל, על לשלם על פנאי. בסופו של דבר, אתה, עם המשכורת ממוצעת כזאת, אתה מצליח לחסוך 3,000 שקל בחודש, כדי לשלם על, על דירה של 1.42 מיליון שקל, זה לא 147 משכורות, זה נראה לי 250 כן. משכורות,
שזה משהו מטורף.
המון שנים.
נכון.
וזה מספר, כאילו, אתה יודע, אתה יכול באמת לשים אנשים שגרו אצל ההורים כדי לחסוך, אנשים כזה, יש פה המון דברים שנכנסתי, אבל באמת המספר הזה קצת, קצת מעורר מחשבה.
כן.
עכשיו, קצת היסטוריה על המחירים. על המחירים של הדירות בארץ. יש סקירה של ישברות ללשכת השמי בישראל, אוהד דנוס, דנוס, שבה הוא מראה את הממוצע המחירים של דירות 4 חדרים בישראל במהלך העשורים, העשורים במקום המדינה. תודה לאל, הוא ביצע חישוב של האינפלציה, האינפלציה, וההבדל בין השווי של לירות לשקלים החדשים של היום, הוא עושה כזה סוג של כמה שווה אז לכמה שזה שווה היום, והוא הגיע למסקנות הבאות. יש, כמו שאתה רואה בגרפים, יש המון המון עליות וירידות, אבל ממש ממש בגדול, המחירים בקום המדינה, בהתחלה היה סביבות ה-400,000 שקל, לקנות דירת 4 חדרים. בסוף שנות ה-70, עם העלייה הגדולה ממש שהייתה מברית המועצות, הביקוש ממש ממש עלה, אז המחירים התחילו לעלות, עד שהגיע ל-98. מ-200,000 שקל ב-78 למיליון שקל ב-98, ואז הייתה את האינתיפאדה בתחילת 2000, ובאמת כאילו עם כל העלייה של החבר'ה מבית המועצות גם התחילו לבנות הרבה והמון פרויקטים, אז כאילו ההיצעה הייתה יותר גדולה מהביקוש, ובאמת המחיר קצת ירד ממיליון ל-900,000 שקל לזה, ומאז 2008 שהממוצע היה 900,000 שקל, זה פשוט עלה, 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 עלה. מחיר המוצע בשנות ה-70 כנראה באמת היה 200,000 שקל, אבל אנחנו גם צריכים לזכור מה הייתה ישראל בשנות ה-70.
כן.
כן? איך הייתה איכות החיים במדינה צעירה? מדינה בת, כמה הייתה? 30 שנה? 25-30 שנה? עכשיו, אתה יאיר, שחשב לקנות דירה, מה ההתלבטויות שלך מבחינת לקנות דירה?
תסביר יותר, כי יש כל מיני סוגים של התלבטויות.
בוא תגיד לי את זה. איפה, למשל, איפה אתה רוצה לקנות דירה? יש התלבטות של איפה לקנות?
בקטנה. זאת אומרת, בגלל שאנחנו נתניאתים במקור, אז השאיפה זה לקנות משהו בנתניה. כי אנחנו, אני אוהב את האזור, גם אתה אוהב את האזור. אז כן, זה מקום, אבל מצד שני, חצי שעה משם אולי פחות בחדרה, המחירים נמוכים יותר. אתה מקבל יותר. אז כאילו זה תמיד המחשבה הזאת. אני מבחינת הוויז'ן שלי, זה לא לגור כשאני יותר מבוגר, זה לגור בכלל יותר בצפון, שיהיה לי בית קרקע כזה נחמד, וכן, זה מה שהייתי רוצה, אז זה אחד מהשאלות, אבל כנראה שבהתחלה אני אתחיל בנתניה, וזאת התלבטות שהיא כאילו לא 100%, אבל כאילו כי הייתי די סגור על נתניה, אבל כן, זה שם, אין ספק.
ואתה חושב לגור בבית שתקנה?
אז אצלי זה קצת מוזר, כי כנראה שההורים שלי יגורו שם, כי הם גרים בסחירות, הם משלמים סחירות, אז כאילו, כן, זה קצת שונה, אבל יום אחד אולי כן, אני או שאני אזכיר, אני לא יודע.
אוקיי, יש דברים שאתה חושב שאתה צריך לוותר עליהם מבחינת החיים שלך בגלל שאתה קונה דירה? או מהרגע שתקנה דירה, כי אתה מוכן עכשיו לכמה שנים של משכנתה?
לא נראה לי כל כך, כי הסכום שזה כאילו יוצא לי טוב בחישובים, כאילו. אני לא אכנס לחישובים עכשיו מן הסתם, mm-hmm. אבל זה יוצא לי בסדר בחישובים וסכום שאני אוכל להתמודד איתו.
סבבה.
וגם אומר... העובדה שההורים שלי, בגלל שהם משלמים שכירות, אז הם ייכנסו נגיד לדירה והם ישלמו את השכירות, את המשכנתה, במקומי, אז כאילו זה נחמד.
ומבחינת איפה שאתה תגור, אתה חושב לגור במקום שהשווי יותר או פחות מהדירה שאתה תקנה?
עוד פעם?
מבחינת איפה שאתה תגור, אם אתה לא מתכנן לגור בדירה שאתה תקנה.
אז אני גר בתל אביב בגלל העבודה שלי, ואז זה הרבה יותר יקר. הדירה פה היא דירה הרבה יותר קטנה ועלובה, אבל חמודה, אבל כן, והמחיר הוא איזה 500,000 שקל יותר. וואו. אפילו יותר.
וואלה.
אז אני אגיד לך, נגיד, כל מה שאמרת זה נכון, העובדה, אני התחלתי לחסוך בגיל 16 מהעבודה הראשונה שלי במקדונלדס. ובגלל זה עכשיו אני, שוב פעם, אני לא שם. אני מתחיל לראות את האופציה להיות שם. ואין ספק, זאת אומרת, מי שעכשיו מתחיל לחסור, זה יהיה לו קשה, במיוחד שנכנסים לתקופה הזאת של ילדים, והוצאות הרבה יותר גדולות, ועכשיו אנחנו נמצאים בבועה יחסית נחמדה, אבל עוד מעט אחרי שכל הקורונה, מה שנקרא, אולי לא תהיה מאחורינו, אבל נעבור שלב מסוים, המיסים פה יעלו, כי צריכים לממן את כל מה שקורה ומה שלא קורה, אבל יצטרכו, המחירים של דברים יעלו. אז זה יהיה יותר קשה, אין ספק.
כן.
זה לא שאני בא ואני אומר, זה כאילו, זה מאוד קל.
כן.
אבל כן. זה...
עכשיו, ההורים שלך עלו לארץ, נכון?
כן.
ואתה זוכר, מתי הם עלו?
אבא שלי ב-72, אמא שלי ב-83, 2, משהו כזה.
אתה זוכר דברים שמספרים לך על החיים בארץ בתקופה ההיא?
אז אני אגיד, רבא שלי קיבוצניק. אז שם אין כל העניין של דירה והכל. זאת אומרת...
לא בגלל שדירה, סתם החיים, יום-יום.
שזה היה הרבה יותר פשוט מן הסתם. אתה יודע, זה היה תקופה אחרת, חיים אחרים, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר סבבה. היה משהו, התקופה הזאת זה היה מלחמה, מלחמות, זה היה הרבה יותר מה שנקרא בתוך העולם הישראלי, בתוך השיח. אבא שלי היה במלחמת לבלון הראשונה והכל, אז כאילו כן, זה הרבה יותר היה בתוך, בחלק הישראלי, עד כמה שגם היום יש את הצבא ויש את כל הבעיות, זה שונה ממה שהיה פעם.
כן.
מבחינת מה שקרה עם הצבא. אז כן, זה היה עולם אחר לגמרי, אין מה להגיד.
כן. אני גם זוכר שהראש שלי, אמא שלי מספרת לי הרבה שהיא הייתה באה לפה בשנת ה-70 כזה לקיבוצים וזה, לבקר משפחה, לבקר את יוצאי ישראל. ורוב מי שעשה עלייה לארץ, זה היה בגלל אהבה לארץ, זה היה בגלל ציונות.
כן.
אף אחד לא הגיע לארץ כי זה היה מקום מסגשג, כי זה היה מקום, זה היה כאילו בגלל אידיאולוגיה.
נכון, ככה, זה ההורים שלי בדיוק.
אמא שלי גם מספרת לי על הסבון שהיה להם בקיבוץ, שלא היה סוגים אחרים, עד שהתחילו להווה חברות אחרות ודברים אחרים, או מאכלים מחול, זה הגיע בשלב הרבה יותר מאוחר לארץ.
חיים היו פשוטים בהרבה, בוא נגיד.
ממש הרבה יותר פשוטים. אז גם כאילו, תחשוב, הביקוש לקנות בית או ההצעה, זה משהו שונה לחלוטין. אז כשאנחנו מסתכלים על הדור הקודם אלינו, ואנחנו אומרים כאילו, איך הם קנו בתים מגרושים וזה? כי באמת, החיים פה, זה לא מה שיש עכשיו. וגם בדיבורים עם ההורים שלי, הם מאוד מדברים שפה בארץ, כמו שאמרת, אנשים כל הזמן רוצים את הכי חדש, את הכי טוב, את הכי זה. ואנשים פה דורשים לגור במרכז, בתל אביב. למה לא יכול, אני כבר בן 26, למה אני יכול לקנות בית בתל אביב? כי זה תל אביב.
כן.
מישהו בן 26 לא יכול פשוט לקנות בית בניו יורק, בלוס אנג'לס, בלונדון.
נכון.
אז כמו שאמרת, למשל, לעכשיו, חבר'ה שקנו בית בארץ ישראל, באזור השרון, בשנות ה-70, זה כמו שעכשיו מישהו ילך לדרום, לנגב, וקנה בית בירוחם. שעכשיו יש שם בניות חדשות, יש זה מקום מתפתח, אבל זה כמו ללכת לשם מבחינת איכות החיים.
כן.
ווואלה, אם תסתכל על המחירים של בתים בירוחם, בדברים החדשים, פחות ממיליון שקל.
כן.
לבתים, יש שם מיליון וקצת, פחות ממיליון, זה דברים שאפילו אם יש לך, אם אתה חוסך 3-4 שנים, אתה יכול להתחיל לקנות שם בית. אז גם יש את העניין הזה שצריך לחשוב עליו. כאילו, כשאנחנו משווים את עצמנו לדור הקודם, למה להם מותר ולנו כבר אי אפשר, יש פה עלייה אקספוננציאלית, אבל גם איכות החיים פה היו הרבה יותר נמוכים.
נכון.
כאילו, הבית שהם קנו לא משתווה, כאילו, האזור שהם קנו בו לא משתווה למה שעכשיו. עזוב, אפילו פולג, שאני ואתה גדלנו בו, מה שזה היה בשנות ה-70 ומה שזה עכשיו,
אין מה להשוות.
אין מה להשוות. זה עדיין היה כזה נחשב לחבר'ה יותר אליטיסטים בפינה שלהם. אבל אני זוכר את הבתים שם בשנות ה-90, זה לא היה וילות מטורפות וכאלה, ובדיוק התחילו עכשיו לבנות שם שכונות חדשות ובניינים וכאלה, ועכשיו יש שם את המרכז המסחרי וקניון וזה וכאלה, ויש שם כאילו פשוט מקום מסגשג.
כן.
אז היה חצי מושב ליד הים, עזבו אותנו בשקט עם איזה שביל אפר שמגיע לשם.
נכון.
אז ברור, כאילו לקנות בית ברמת פולג, אז זה היה הרבה יותר פשוט מלקנות עכשיו בית ברמת פולג. עכשיו זה כאילו... למשל, אבא שלי אמר לי שעיר ימים, כן? השונה עכשיו בין הטובות בנתניה. כשהתחילו ללמוד אותה בתחילת 2000 ומתי זה? 10, 11, 12. הוא אמר שהרבה חברים, חברים של מספרד וכאלה רצו לקנות בית בעיר ימים, כי זה היה, הוא אמר כזה סביבות $300,000 לקנות שם דירה. עכשיו זה 1.2, 1.3 מיליון דולר, כי זה עלה, עלה ברבה. אז יש פה המון 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 דברים שצריכים כאילו באמת...
אני אסביר לך, אני מהנקודת מחשבה שלי, אם היית נותן לי עכשיו, בכיף הייתי עובר לגור בפריפריה, אבל הבעיה של העבודה שם, קשה מאוד למצוא עבודה.
זה גם נכון.
זה מאוד קשה, זאת אומרת, אני בשאיפה שלי עבודה, נגיד, זה לא לעבוד בתל אביב, כאילו, זה למצוא מקום אחר ולגור שם. אני בכיף ובשמחה, זאת אומרת, אני גם לא בחור שהוא תל אביבי רגיל שיוצא, כמו שכבר אמרתי מקודם, יוצא כל יום לשתות ויוצא כל יום לאכול, וניתנו לי להיות בבית שלי עם חברה שלי ובצ'יל, וזה סבבה לי, ולפגש עם חברים כאילו, וליהנות כאילו בבית.
כן, אתה בחור חסכוני.
כן, כאילו, גם חסכוני וגם, כן, זה הדרך חיים שלי, כאילו, אני הרבה יותר נהנה מזה, אני יותר כאילו אוהב את זה, אז בגלל זה אני לא נהנה, אני לא כאילו מרגיש שאני חי את החיים של תל אביבניק, כאילו, אני גם גר ביד אליהו, שזה כאילו הצד הקיבוצי, השקט והרגוע של תל אביב, אז כן, וגם לפני זה גרתי בגבעתיים, שזה גם צ'יל.
כן.
אז לגמרי, זה משהו שהוא, אם אני אוכל בעבודות הבאות שלי, אני לא אומר שזה יהיה, שזה בטוח, אבל אני אעדיף שזה יהיה במקום אחר, שאני אוכל כאילו לגור שם ביותר, מה שנקרא, כן. מחירים שפויים.
לגמרי. טוב, אז על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, המחיר הדירות הממוצע ל-2019 בישראל הוא 1,549,000 שקל. עכשיו, מה הממוצע שכר בישראל? בכתבה של הכלכליסט, הם מתארים תוצאות סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת 2019, ומודיעים כי ממוצע השכר בישראל לאוקטובר 2019 עמד על 10,501 ברוטו. עלייה של 1.7 לעומת השנה לפני כן, שזה מה שאמרתי מקודם.
כן.
עכשיו הם מתחילים פה קצת יותר להיכנס לפרטים. שכירים בענף המדיה ותקשורת, 21,500 לחודש. בענף שירותי הפיננסים והביטוח, 16,400 לחודש. עובדי מנהל המקומי, הציבורי וביטחון וביטוח לאומי, 15,000 שקל לחודש. ובתחתית הרשימה יש לך דברים כמו למשל, עובדי ענף שירותי האירוח והאוכל, 5,200 שקל בחודש. ועובדי שירותים ניהול ותמיכה, 6,200 שקל לחודש. עכשיו, אתה מסתכל על המספרים האלה ואתה אומר, סבבה, הממוצע פה יפה והממוצע פה יפה, אבל אם אתה לא בעבודה נכונה, ואם אתה לא באמת, כמו שאמר, אתה חוסך מגיל צעיר ואתה מנהל חיים מאוד מאוד חסכוניים, אתה כנראה שהאופציה לקנות בית היא לא...
היא לא ריאלית.
היא לא ריאלית. נכון. כאילו, בית כבר לא נהיה, זה כבר לא נהיה צורך, זה נהיה luxury, איך זה בעברית?
כן, הם מותרות.
כאילו... אם אתה רוצה לקנות בית, אתה, זה לא עכשיו להתחיל לחסוך איזה 4-5 שנים בשביל זה, אלא אם כן אתה עובד בהייטק, כן?
כן.
שכן, אם אתה מרוויח 21,000 שקל לחודש, ברור. אבל באמת, אם אתה, הנה, שכירה בענף ההייטק, אז אוכל התייחסות נפרדת לאור המחסור המדובר בכוח האדם וההשפעה שלו על המשק, נהנו משכר בגובה של 22,800 שקל בחודש באוקטובר 2019. בתור ממוצע.
כן.
שזה מפגר. אבל באמת, חבר'ה שעובדים, זהו, שירותי אירוח ואוכל, שירותי ניהול ותמיכה, שמרוויחים 5,000-7,000 שקל בחודש, בחיים לא ראו את האופציה הזאת.
נכון. וזו עולה גם שאלה, שהאם כולם חייבים לקנות בית?
האם כולם, זה שאלה, האם כולם יכולים... זה יותר שאלה של האם לכולם מגיע לקנות בית.
כן, אם כולם צריכים, כאילו, האם זה, כאילו, האם זה מה שצריך להיות השאיפה שלנו בחיים?
אני אגיד לך תכלס שלי, אחד השאיפות שלי בחיים זה שיהיה לי בית, כי אני יודע שאם יש לי בית, לא משנה מה קורה, הכל מתרסק, הכל זה, יש לי פה לשים את הראש. כמו שעכשיו אתה רואה פה עם הקורונה, הרבה חבר'ה שסוחרים בית, והעסק העצמאי שלה מתחיל לזה, אין להם איפה לישון. הם מגיעים מאוד 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 קרוב למצב שפשוט אין להם אפילו לשים את הראש.
כן.
אז ברגע שאתה אומר לאזרחים של המדינה שלך, היי, אם אתם רוצים בית, it's a luxury. לא סתם כל אחד יכול לקנות בית. מה אתה בעצם אומר לעם שלך? מה אתה אומר, באמת, בעצם אומר לאזרחים של המדינה? שכאילו, אתה פה כאילו בתור אורח?
כן.
אין לך פה שום דבר שיציב? זה גישה קצת מלוכלכת לדעתי.
כן, לא, לגמרי. זה מאוד בעייתי ולא לא פשוט. וזה מאוד קשה. זאת אומרת, אם זה הפתרון קל, כבר עושים את זה, אבל לגמרי. זה משהו שמטריד מאוד את כולנו, כל החברים שלי, כאילו, פשוט חיים את תוך זה, ולא לא, לא, לא ברור איך לעשות את זה. צריך פשוט באמת לעשות כמה שיותר ולנסות לחסוך. זה ה-two cents שלי, זה מה שאני יודע מהניסיון האישי שלי, וכן.
וכמו שאמרת, כאילו, אם אתה רוצה בית, זה צריך להיות המטרה שלך לפחות של עשור.
כן. שזה מבאס.
מבאס.
כי כן. אבל נגיד עוד שאלה, אני גם חושב כאילו, המחשבה שלי זה אוקיי, יש לי כסף, האם שווה לקנות בית או להשקיע את כולו בבורסה ואולי להרוויח מזה. אתה מבין? שזה גם עניין, כאילו, התשואה בשנים האחרונות מהבורסה היא מטורפת.
כן.
אז אולי שזה יותר שווה, אבל זה על אנשים אמיצים מאוד.
נכון. לא, וגם שאלה שעשית זה שאלה מאוד מעניינת, כאילו, האם כל אחד צריך שיהיה לו בית?
כן.
עכשיו, אני מניח שאם אתה שואל את השאלה הזאת לפני 50-100 שנה, אמרו לך, מה זאת אומרת? ברור שכן. כל אחד צריך בית. כל אחד צריך שיהיה לו בית, שיוכל לגדל משפחה, שיוכל זה. הקטע של שכירות זה אופציה מאוד טובה למי שלא מרוויח מספיק, כן. אבל לפחות שנראה לי גם הסטטיסטיקות תראו ש 33% ממדינת ישראל הם בעלי בית, משהו כזה.
כן.
66% של מדינת ישראל הם לא בעלי בית.
כן. אני אגיד לך, אני מכיר, יש לי זוג חברים שאני מכיר, שהוא עובד בהייטק והוא מרוויח טוב מאוד, היא עובדת בעבודה אחרת גם, מרוויחה משכורת נחמדה, והם כדרך חיים לא רוצים לקנות בית. זאת אומרת, הם יכולים, והם לא רוצים לקנות בית.
כן.
הם רוצים את החופש של לגור איפה שהם רוצים, והם לא צריכים לדאוג אם עכשיו משהו קורה לבית, אז הם פשוט, הם לא צריכים לשלם על זה, הם פשוט כאילו קוראים לבעל הדירה והוא מתקן, הם בדרך חיים שלהם,
כן.
שזה, לא יודע אם זה טוב או לא, כל אחד ואיך שהוא רוצה לחיות, אבל זה גם, זה צורת מחשבה, זה לאנשים אני חושב הרבה יותר כלילים והרבה יותר ליברליים בצורת חשיבה שלהם, שהם כזה ציפור נודדת כזה.
ברור, אם אתה זוג ששניכם מהממוצע הגבוה של מרוויחים בישראל, ברור, אתה יכול לאפשר לעצמך את האופציה הזאת. אבל בתור מישהו שגר בדירות ישנות מאז 2014, בעלי הדירה לא תמיד באים לתקן, לא תמיד הכי נוח בדירות האלה.
כן, כאילו, זה נכון.
אם יש לך בית, כאילו, לפחות מהניסיון שלי, אומרים שלהוציא ולהשקיע ולתקן זה הרבה יותר יקר, זה לא נכון, כי ברגע שיש לך בית, הכסף ששמת על הבית נשאר שם. אני עכשיו כל חודש זורק כסף שבחיים לחזור אליי. אז כל ההוצאות שלי, אם אני צריך לתקן דברים של הבית, והשכר דירה וכאלה, זה בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, היא הרבה יותר גדולה אם הייתי, כאילו אם הייתי חוסך וקונה בית.
כן.
ברור שאם אתה מסתכל על ה-3-5 שנים הראשוניות, אז לא. אבל אם אתה מסתכל על ה-10 שנים, 15 שנה, אז כן, בסופו של דבר יוצא הרבה יותר טוב לקנות בית, שיהיה לך את הבעלים שלך.
ברור.
ואם זה גם לך שאתה יכול להשאיר לילדים, שאתה יכול להעביר הלאה,
בדיוק.
זה מה שחשוב.
בדיוק. זה אחד הדברים שאני חושב עליהם, להשאיר לילדים שלי את הנכס הזה שהם יוכלו גם להתחיל את החיים שלהם. לך תדע מה יהיה עוד 20, 30, 40 שנה. באמת, לך תדע. נגיד עכשיו 5, 6, 7 שנים האלה, כאילו עוד 5, 6 שנים יהיה לנו ילדים, נגיד. עכשיו אמות שלנו שומעות את זה, רוצות לבכות, אבל נגיד, אני זורק מספר כאילו קיצוני. ועוד, ונגיד, זה אומר שעוד 25 שנה, אז הילדים שלנו כבר ירצו לצאת, כאילו, אתה יודע, יסיימו את הצבא, וירצו לחיות לבד. מעניין מה יהיה עוד 25-30 שנה.
וואו, כשאני חושב על ילדים עכשיו, ואני חושב על המצב הכלכלי והמקצועי שלי, אני כל כך מפחד מזה. אני כל כך לא בן אדם אחרי כלכלי ומקצועית. זה, כן, אני צריך להתאפס על החיים שלי.
לא, אבל זה משהו שהוא באמת מאוד מעניין. זאת אומרת, זה עולה ועולה 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 ועולה. כמה זה יכול לעלות?
עד שזה יקרוס. כמו כשאתה מסתכל על הכלכלה האמריקאית, כמו שאתה מסתכל על זה, זה מגיע לנקודה שזה לא מצליח לייצב את עצמו וזה קורס.
כן.
כי אפילו, יודע מה, תל אביב, המחירים עולים, 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 עולים. בסופו של דבר, זה יגיע לנקודה שאנשים לא מסוגלים או לא יכולים לשלם יותר, ואז זה יפסיק, ואז זה יקרוס, ואנשים ייצאו מתל אביב, ופתאום תהיה עיר אחרת שהיא מרכז העניינים.
כן.
אתה רואה את זה כל הזמן בשכונות מסוימות, בערים גדולות. שהייתה איזו שכונה אחת שהיא הטופ של הטופ, והייתה את השכונה הנייה, ואז כאילו כל הסטודנטים התחילו לעבור לשם, ואז כאילו היא נהיה שם מרכז עניינים, ואז זה נהיה שכונה טובה.
כן.
ואז שכונות אחרות מתחילות להיות פחות טובות. כאילו זה תלוי באמת בצווי ביקוש. תל אביב וכל המחירי דיור עולים, 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 עד שזה צריך להתייצב מתישהו.
כן.
כי מתישהו יש גבול לאנשים כמה הם יכולים לשלם.
נכון.
אם אתה עכשיו, אני עכשיו מפרסם דירה בתל אביב ישנה שהשווי של 5,000 שקל ואני שם אותה ב-9,000 שקל, אף אחד לא יזכור אותה.
נכון.
אז אני צריך להוריד את המחיר. זה לא סם יכול לעלות על הבעלה עד אינסוף. זה צריך להפסיק מתישהו.
כן. זה כמו נגיד לדוגמה, גם ההייטק, שזה כביכול הדוגמה שכולם מסתכלים עליה כל הזמן, שמה שנקרא הבועה. גם שם, אני קראתי כמה כתבות על העובדה שוואלה, מנהלים והבעלים של חברות הייטק מגיעים למצב שוואלה, עכשיו אמזון לפני כמה זמן, לפני כמה שנים נכנסו לארץ, והם פשוט באו לכל עובד הייטק שהם רצו ואמרו לו, כמה החברה הזאת מביאה לך? אנחנו נביא לך פי שתיים. זה וואלה, אתה יודע, זה הגיע למצב שגם החברות הייטק לא יכולות לשלם, אז הם אומרים, כבר עדיף לי לעשות אאוטסורס ולשלוח את זה, או לפתוח שלוחה באיזה מדינה במזרח אירופה, או איזה חברה איכותית של הודים או משהו, כאילו, וזה כבר לא משתלם לי. אז כן, גם כן. לבועה הזאת של ההייטק, יש כאילו נקודות רגישות שצריך להבין, זה כאילו, זה לא עולם מושלם ולא אפשר שם לעשות מה שרוצים, אז באמת, זה מעניין מה, מה, מה יקרה. מה יקרה עוד 20-30 שנה?
כן, מה שאמרת על האוטסורסינג, אני גם יודע שהבחור שאני ואיר רבים, ג'קו ווילינג, מדבר על זה הרבה.
כן.
בקטע שהוא מאמין, כאילו שבארצות הברית, שדברים צריכים להיות מיוצרים בארצות הברית וכאלה, כי זה באמת, כל לייצר את הבגדים בחוץ, לייצר את הטכנולוגיה בחוץ, זה באמת מתחיל לשקשק את הכלכלה, במיוחד בזמנים כמו קורונה.
כן, רואים את זה עכשיו
במיוחד. שפתאום, כאילו, הכל נופל ואין, אף אחד לא מייצר שום דבר. אנשים לא יודעים לייצר נעליים בתוך ארצות הברית. בישראל, תקשיב, אבל גם מדינת ישראל, בגלל שזו מדינה כל כך קטנה, אנחנו צריכים לייבא את רוב הדברים שאנחנו אוכלים. צריכים לייבא את רוב הדבר, את כל הטכנולוגיה, כאילו, כי רוב הכסף שלנו זה מתיירות ומהייטק.
כן.
ורפואה. אנחנו לא מייצרים פה, חוץ מ דברים כמו סטארט-אפים, פיזית, אנחנו לא מייצרים פה הרבה דברים.
אני חושב שמה שאנחנו מייצרים בעיקר זה...
טבע, מייצרת כימיקלים, אבל גם
נשק. נשק והייטק זה, אני חושב, המקורות הכנסה העיקריים של ישראל.
אבל גם נשק, אנחנו לא, לא, המפעלים הם לא כאן. אנחנו מייצרים את ה...
כאילו את זה אני לא יודע להגיד לך.
כן?
לא יודע להגיד לך, אני חושב שאולי...
אני יודע שהפיתוח הוא כאן, אני יודע שניסיונות הם כאן, אבל כאילו כל החומר גלם וכל הייצור, לפחות לא נראה לי שהוא כאן.
החומר גלם בטוח לא, הייצור אני חושב שהוא בארץ, בגלל שזה גם כל כך סודי, אבל תיקחו אותי, אני חושב, אני כמעט בטוח.
אני בטוח שעכשיו כל החבר'ה שעובדים ב-IWI, וכאלה מסתכלים עליהם, הם לא יודעים כלום אלה.
כן, אבל כן, לגמרי זה... כלכלתי זה נקרא, שזה כביכול אנחנו לא גרים ב-E, אבל כמו...
אנחנו די גרים באי.
כן, אז זה אי מה שנקרא מבחינת לא אי של ים.
פוליטיקה.
אבל, כן, אז זה כלכלתי, שיש להם את היתרונות כן. והחסרונות. Mm-hmm. מאוד מעניין.
מעניין מה יקרה. כן. מעניין. אני קצת רוצה ומפחד לדעת מה יקרה.
ואתה יודע מה מגניב? Mm-hmm. זה אחד הדברים שאני חייב בפודקאסט ויוטיוב, להעלות תכנים. העובדה שעכשיו אנחנו מקליקים את הפודקאסט הזה, ואם לא יהיה איזה מצב של מלחמת עולם שתשמיד את כל העולם ואת כל הטכנולוגיה ואת כל הזיכרונות שיש בעולם, הילדים שלנו יוכלו עוד 25-30 שנה, אנחנו נוכל לשמוע את הפודקאסט הזה ולהגיד, וואלה מגניב.
אתה יודע מה הסיכוי שילדים שלנו יקשיבו לדבר הזה? שיקשיבו לשעה וחצי?
100%. אני הולך להגיד להם ילדים, בואו תקשיבו. אין מצב, כאילו, באיזה אחד דברים נגיד, עוד משהו, יש עוד מישהו שאני אוהב, שנקרא גרי וי. הוא גם איש מדיה כזה, שמייצר תוכן ויש לו איזה חברה. והוא אמר לפני שנה, שנתיים, איזה משהו בפודקאסט שלו, שאני מאוד התחברתי אליו. הוא אמר, אנחנו הדור הראשון, נגיד, תיקח עכשיו את סבא שלך או סבתא שלך. אתה יודע איך הם נראים. Mm-hmm. אתה יודע מה הווייב שלהם. סבא של רבא שלך, יש מצב. סבא רבא שלך כאילו. סבא של רבא של רבא של רבא של רבא שלך, אתה לא יודע מי זה. תחשוב שאנחנו הדור הראשון, סבבה, ששוב פעם, כל עוד לא יקרה איזה משהו שישמיד את העולם, שוואלה, הנכדים של הנכדים של הנכדים של הנכדים שלנו, יוכלו לדעת מי אנחנו. יוכלו לראות שאנחנו וואלה, אלינו סטורים, אוזניים של פיל. אתה מבין כאילו?
כן.
אז אני, וואלה, עד כמה שזה מוזר, יש בי גם איזו נקודה שכל פעם שאני מדבר פה, כל פעם שאני מדבר ליוטיוב, כל פעם שאני מעלה משהו שהוא פאבליק, אני עושה את זה גם כדי, אתה יודע, לא להביך את עצמי בעולם הזה.
כן.
עכשיו, אבל גם כאילו אני חושב על העתיד, כאילו. כן. שאנשים יקשיבו לזה ו... זה מכשיר חותם, כאילו.
נראה לך פודקאסט זה משהו של זקנים?
לא, ממש לא.
לא?
ממש ממש לא.
כאילו, אני אגיד לך, אני כבר מגדיר אותנו בתור התחלה של זקנים.
באופי אני בא הרבה זמן קשיש.
כי אני מסתכל על אח שלי, אח שלי נולד 2001, כן? והוא כבר דור אחרינו. הוא האח שלי הקטן, הוא 10 שנים הבדל ממני, והוא כבר דור אחריי.
כן.
מבחינת איכשהו צורך מידע, איכשהו צורך מדיה. הקצב, התכנים, הסגנון, כאילו, עזוב, אני עד לא מזמן, אני עדיין בשנת ה-20 שלי, וכבר יש דברים שאני אומר, כאילו, מה זה טיק טוק? מה זה טיק טוק?
כן.
אין לי מושג, מה הקטע? למה זה דברים מוזרים וכאלה? סוג המוזיקה, אח שלי גם אוהב בני דברים בסגנון אדוונצ'רס, ביזאר אדוונצ'רס, או ג'וג'ו, ג'וג'ו ביזאר אדוונצ'ר, משהו כזה.
אין מושג.
הרבה דברים של אנימה, כאילו, שאני מסתכל, וזה הומור מאוד 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 של הדור שלו.
כן.
ואני מסתכל על זה, ואני, כאילו, אני רואה איך הוא מגיב לזה, אבל אני לא לגמרי, אני מסתר פרננדו, אני לא לגמרי מתחבר לזה. אני לא ממש, כאילו, זה, אני כבר, ואז אני שם לב, וואי, ככה ההורים שלי יגיבו לדברים שאני התלהבתי אליהם בתור ילד.
נכון, כן.
וזה לא הילדים שלי, זה אח של הקטן. אז תחשוב, כאילו, מה יהיה עם הילדים שלנו?
כן.
מה יהיה עם הילדים של פרננדו? באיזה קצב הם יצרכו מידע? באיזה סגנון? אז אם אתה עכשיו לשבת ולהקשיב ל3 שעות פודקאסט, לשעה פודקאסט, שעה וחצי, נראה שזה משהו עם חבר'ה בקצב שלי ושלך. חבר'ה שגדלו בדור של פרננדו, של אח של הקטן, ב-2000 ומעלה, לא נראה שיש להם זין, כאילו אולי יהיה איזה ילד אחד רטרו, שכזה כן, אני מקשיב לפודקאסטים, זה כמו חבר'ה עכשיו אצלנו שעדיין אוספים תקליטים מאבא שלהם, כאילו. זה באמת אחד מתוך, אבל לא יודע אם באמת יהיה לזה קהל מהדור שאחרינו.
אני לא יודע להגיד לך, אני יודע מה נקודת מבט שלי עכשיו, אז אני מסתכל באמת על פודקאסט. מה זה פודקאסט? פודקאסט זה רדיו. זה שם יפה לרדיו.
בדיוק,
זה כן. כאילו, זה. וזה הדור החדש, זה רדיו פיראטי אפשר לקרוא לזה. Mm-hmm. כל אנחנו פיראטים בעצם. לא, אז באמת, זאת הייתה חוץ מיונים ועיתון, זה היה שיטה אחרי זה של הפצת מידע להמונים.
כן.
וזה משהו שהוא התחיל כזה בשנות נגיד 30-40 של המאה הקודמת. וזה כאילו היה לזה עליות וירידות, והתקופה של ירידה, ועכשיו עם פודקאסטים זה עולה בצורה מטורפת. אתה רואה דוגמה, חברה כמו ספוטיפיי משקיעה 100 מיליון דולר על פודקאסט אחד של ג'ו רוגן, כאילו, נכון. כאילו קבל זכויות. זה דברים שזה לא הגיוני. הייתה אומר את זה לפני 2, 3, 4, זה מה שהולך להיות, אין מצב.
נכון.
לך תדע מה יהיה, יום אחד נצרוך מידע דרך צ'יפ שיהיה לנו במוח, וכל אחד יהיה כמו במטריקס.
תקשיב, בעולם... זה מצחיק לחשוב על המטריקס, וזה משהו של העתיד, אבל אם אנחנו נדבר דוגרי, עזוב, אני רציתי עכשיו לצייר את הלוגו של הפודקאסט שלנו, ורציתי לשמש באילוסטרייטור, והיה מלא דברים שלא היה לי מושג, הלכתי ליוטיוב, how to, ככה, אתה שם את זה בפי 2 הזה, ותוך 30 שניות ידעת איך שתשמש את הדבר הזה.
נכון.
שזה המטריקס.
כן.
זה הזה שעכשיו, אוקיי.
I know kung fu.
לא למדתי kung fu איך לנסוע בהליקופטר, אבל למדתי להשתמש בכלים ובתוכנה מסובכת, תוך 5 דקות.
נכון.
שלפני כן זה היה לפתוח ספר, או להתקשר לחבר או כאלה, ואתה יודע, או ללמוד את זה בקורס. אז כן, אנחנו כבר מאוד מקרבים לשם.
כן.
זה מאוד קרוב, אחי, זה מאוד קרוב.
מאוד קרוב ומאוד מעניין.
כן. כן.
יאללה. נראה לי שבנימה מאוד מעניינת ואופטימית זו, אפשר לסיים את הפרק השני.
לסיים את הפרק השני. אז חבר'ה, מי ששרד עד עכשיו, תודה רבה. כן. כמו הפרק הקודם...
תודה רבה, אמא ואבא.
כמו הפרק הקודם, אני מבקש, בבקשה, בבקשה, מבקש, כל מי ש... ראה פערים במה שאמרנו פה, לא יודע, מידע שאמרנו שלא נכון, שלא לגמרי נכון, דברים שרוצה להוסיף.
השקפת עולם.
השקפת עולם, בבקשה, שלחו לנו, דברו איתנו. אני באמת, כאילו, גם בפרק קודם וגם עכשיו מבין כמה אני לא מבין בשום דבר בדברים האלה. ובבקשה, בואו נעשה פה אינטראקציה, בואו נלמד ביחד, ובואו נדבר על, בואו תגידו לנו איזה נושאים אתם רוצים לשמוע, דברים שמשפיעים על החיים שלכם, ו... נדבר עליהם פעם הבאה.
כן, אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם ביאיר, מקף תחתון, פישביין. ויון, אפשר למצוא אותך ב?
שטרודל לגרדה יון. אתם תראו כזה תמונה ישנה עם בחור עם זקן.
זה אני. זה יון. וזהו, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
ונתראה בפרק הבא של הפודקאסט שלנו, שקוראים לו בעצם, בוא נדבר דוגרי.
יאללה ביי.
יאללה, סלמת.
דוגרי! Yeah!